Radio. אבל למה?
הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם אופר קליין ורד אורבך.
אבל למה?
טוב רד, אז לספשייל בחירות שלנו, yes. אם אתה זוכר, דיברנו עם פרופסור עומר מואב,
והתחלנו
לדבר על ניסוי, בדיוק, זה התחיל להתחמם, אז אני מציע שנתקשר אליו שוב פעם, ונוכל להמשיך.
You know what? I'm calling him. I saved his phone number, because he seems like the smartest guy in the room.
יאללה, צלצל.
I'm calling him up. Oh, עומר? פרופסור?
היי רד.
אהלן, גם אופר פה, מה נשמע?
היי אופר, אחלה.
אנחנו רוצים להמשיך את מה שהתחלנו בשבוע שעבר.
Yeah, let's dive right in.
יאללה, אז בואו ישר נצלול לעניינים. אז בואו נעבור למה שאותי הכי מעניין, מיסוי. אוקיי? מי ישלם?
That's his favorite topic.
כן, לא, איך נשלם על ההטבות הסוציאליות האלה?
Yeah, I mean, but because I thought money was imaginary anyway, אופר.
כן, אז נכון, גם על זה היה לנו פרק, אבל בואו נתחיל, יש לנו כאן
מיסוי.
מיסוי, כן. יש את ימינה, שמדברת, זה אומנם לא נמצא במצע שלהם, אבל שמענו את זה בימים האחרונים, מדברים על הפחתה דרמטית במס הכנסה, הפחתה דרמטית במס החברות, ובמקביל, אבל הם אומרים שהם מתכוונים להקפיא את הוצאות הממשלה, לא להעלות אותם, אבל להקפיא אותם. זאת מגדילים את הגירעון.
תראה, אני חייב להגיד שאומנם ימינה מבחינות שאינן כלכליות is not my cup of tea, רחוק מזה, אבל החזון הכלכלי, בוא נגיד, זה נקרא לזה, אני כתבתי כבר באיזשהו מקום, מה שבנט ובתחום הדיור שקט פרסמו, הייתי קורא
לה... סינגפור.
בדיוק, זה חזון, זה עוד לא תוכנית. ואני אוהב את החזון הזה. האם אפשר יהיה ליישם אותו בישראל? אני בספק רב, אבל אתה יודע, אם לא מציבים יעד אמביציוזי, אני הייתי מאוד רוצה לראות, במקום דגש על בואו נוציא עוד כסף, רוצים לשפר את החינוך, בואו נוציא עוד כסף. לא, הממשלה מוציאה המון כסף, אבל בצורה מאוד מאוד לא יעילה. וזה קשור להרבה דברים שדיברנו עליהם קודם, של עובדים עם קביעות, עם מערכות שמאוד אי אפשר להזיז שום דבר.
Fax machines. They still use a lot of fax machines. Who's paying for those fax machines? Am I paying for those fax machines?
בדיוק אתה.
בדיוק. שכר שהוא לא מחובר בכלל להישגים ולביצועים. אז תראה, אני חושב שזה יהיה מאוד קשה, אבל טוב שמישהו שם את הדברים על השולחן. אני מעדיף לחיות במדינה שהיא יותר כמו סינגפור. מערכת ציבורית, ממשלה רזה, יעילה, ומשאירים יותר כסף לציבור, וכלכלה סופר תחרותית. ואני אומר לחברתיים שרוצים שיהיה פה מיסוי של 50% ממוצע. אני אומר, לא עדיף לך 20% מתוצר גבוה מאשר 50% מתוצר נמוך, תן לאנשים לחיות, תשאיר לאנשים כסף. זה המנוע של הכלכלה הפרטית, של ההשקעה, של היוזמה. זה המנוע של הצמיחה האמיתית. המגזר הפרטי, למה לדכא כל הזמן את המגזר הפרטי? אז אני מאוד אוהב את החזון הזה. לגבי היישום, צריך לראות איך סוגרים את הדברים.
כן, כי אתה יודע, אם אתה מפחית חזק מאוד את מס הכנסה ואת מס החברות, בלי להוריד את הוצאות הממשלה, אלא רק להקפיא אותם, אתה מקבל גירעון גבוה יותר. זה משהו שצריך להתמודד איתו.
נכון, תראה, הקפאה, צריך לעשות את החשבון, אז יש פה באמת בעיה של לראות שהדברים פחות תיאורטית נסגרים, וכמובן שגם תיאורטית הם נסגרים, קשה אחר כך ליישם אותם. אני אגיד עוד הערה, הזכרתי את זה קודם, וסליחה שאני בוטה במובן שאני שם בעיות שהן obvious, אבל אני שם אותם על השולחן. הזכרנו קודם את החברה החרדית. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה הכפלה של האוכלוסייה החרדית, ולהמשיך כמו שזה. כלומר, שהם נטל כלכלי כבד. האפשרות היחידה שלנו לחיות בשלום עם החרדים זה לעבור למדינת רווחה הרבה הרבה יותר רזה. אנחנו לא יכולים להיות שבדיה. שיש לך אוכלוסייה מאוד גדולה, שעושים 6-7, לפעמים גם 12 ילדים למשפחה, והנטל הוא נטל כלכלי אדיר על אחרים, אז זה פשוט לא בר קיימא. זה לא בר קיימא, ואנחנו לא יכולים להיות מדינת רווחה סקנדינבית, אנחנו יכולים להיות סינגפור. הלוואי ונהיה סינגפור.
אז הנה, דיברנו מקודם על הרשימה המשותפת שרוצה להעלות את קצבאות הילדים, אז הנה, מה שהם מציעים במיסים, זה ככה, העלאת המדרגה העליונה של מס הכנסה מ-45% ל-60%, הנהגת מס עשירים בגובה 65% על הכנסה מעל מיליון שקל בשנה, והנהגת מס עיזבון בגובה 10% על כל עיזבון מעל 3 מיליון שקל. אני לא יודע אם זה מכסה את כל מה שהם הבטיחו מפני זה, אבל הם נותנים איזשהו כיוון תקציבי.
כן, אז אני חושב שגם רבים שתומכים במס עיזבון מדברים על רצפה של 10 מיליון שקלים, לא 3 מיליון שקלים. 3 מיליון שקלים, רבים שאנשים שאתה חושב שהם מעמד בינוני לגמרי, שביום שהם מתים יש להם רכוש שהוא יותר מ-3 מיליון שקלים, ולגבות על זה 10% נראה לי עוול לא סביר. עכשיו תראה, אני אגיד נקודה מעניינת לגבי מיסוי. קודם כל, אנחנו יודעים מהניסיון בעולם, שכשמנסים להפריז במיסוי עשירים, זה לא מצליח. השוודים זה דוגמה פנטסטית, במחצית המאה ה-20, אחרי הצלחה כלכלית אדירה, על בסיס כלכלה מאוד קפיטליסטית, נמצאים עוד ועוד דברים סוציאליסטיים. מרחיבים מאוד הוצאות ומעלים מיסוי, מרחיבים הוצאות, מעלים מיסוי, עד שמגיעים למשבר כלכלי. כי מסתבר שאתה מגיע למס שולי של 90% על הכנסה, אז אנשים מוצאים פתרונות, אפילו עוזבים את המדינה. שמפריזים במיסוי על ירושות, עוזבים את המדינה.
במיוחד היום שאתה יכול לעבוד דרך האינטרנט, ואתה יכול לגור בקפריסין,
times have changed, for sure.
כן, ולעבוד.
I could live in Singapore and do this show from Singapore right now.
נכון.
לגמרי. אני אגיד לך מה, הייתי עובר לסינגפור מזמן, אם לא היה שם לחוט כזאת.
Yeah, it's bad for my hair. It's bad for my hair, for sure.
אתה רואה אף אחד לא מושלם.
נכון.
Can't win it all.
תשמע. אני אגיד לכם, אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה של המיסוי, שאני חושב שהוא באמת מעניין, כי כשאנשים, אנשים שהזכרתי קודם שמות, כולל כלכלנים, שסבורים שצריך להגביל את נטל המס בישראל, הטיעון שלהם בדרך כלל כך, בישראל בממוצע, כי אחוז מהתוצר גובים פחות מיסים מהממוצע של המדינות המפותחות. ולכן מוצדק לעלות את המס. יש לי על זה 3 הערות ברשותכם. ראשית, אם עושים את הבדיקה כמו שצריך, ולמשל לוקחים את העובדה שבחלק מהמדינות הפנסיה היא דרך המערכת הממשלתית, אז זה כן נחשב מס תוצאה. עושים את התיקון הזה. אגב, אם מוסיפים את התיקון של השירות הצבאי, זה מס לכל דבר, אז מסתבר שאנחנו כבר בממוצע אם לא מעליו. אז הטענה הזאת שקויה. שנית, אף פעם לא ברור לי למה לשאוף לממוצע. אני בחיים שלי לא שאפתי להיות ממוצע. תמיד שאפתי או להצטיין או לעשות את המינימום, לצאת ידי חובה. למה להיות ממוצע כשאיפה? אבל הכי חשוב, כשאנחנו עושים את ההשוואה, אז אני אומר בבקשה, אז בוא תעשה את ההשוואה כמו שצריך. בהשוואה למדינות המפותחות, נטל המס בישראל על העשירון העליון הוא גבוה בצורה חריגה. המיסוי בישראל הוא מאוד מאוד פרוגרסיבי. במדינות סקנדינביה, מעמד ביניים, במובן של עשירונים 5-6, עשירונים באמצע, משלמים יותר מיסים מאשר בישראל, ובממוצע ה-OECD, העשירון העליון משלם פחות מיסים בישראל. אתה רוצה עוד יותר להכביד את המס על העשירון העליון? מצאו פה פשיטת קסם. בואו סתם נזרוק מספרים ונמסה את העשירים האלה.
We can eat them too.
תשמע, אומר, אני יכול לתת לך עוד רעיון. יש גם שאלה, איך אתה עושה את הממוצע? זאת אומרת, כשאתה מסתכל על המדינות המפותחות, אתה נותן לארצות הברית וללוקסנבורג אותו משקל?
וזה נקודה נכונה מאוד.
ואם תסתכל על ארצות הברית, ששם המדיניות היא מאוד מאוד שונה, אז אתה בעצם מוטה מאוד, לדעתי, במסקנה.
אני מסכים איתך לחלוטין, ואני בכל מקרה חושב שאנחנו צריכים לשאוף לעשות מה שטוב מה שנכון לנו, מה שיגדיל את הרווחה, ולא ללכת, זה כמו המון טיעונים שמדברים נניח על פיקוח שכר דירה, גם זה אגב קיים בחלק מהמצעים, לפחות ראיתי אצל מרץ, ואז מה הטיעון? אומרים, אבל הנה, בהרבה ארצות מערביות עושים את זה, נכון, הם עושים את זה שם, ואנחנו יודעים בזכות זה שהם עושים את זה, שזה כישלון טוטלי, ופוגע בדיוק באנשים שרוצים לעזור להם, אז לא צריך לעשות מה שאחרים עושים, צריך לעשות מה שעובד ומה שטוב.
בהקשר הזה של מרץ, באמת יש להם שתי נקודות, אחת זה מס מיליארדרים, הנהגת מס עושר, זה בדומה לאחרים שראינו, והם פשוט מדברים על הרחבת ההוצאה, הגדלת החוב הציבורי, כדי להתמודד עם המשבר הכלכלי. אז השאלה אם זה רק עם המשבר הזה, כי כמה שאני יודע, הדברים האלה מאוד... אתה יודע, מאוד ממקרים, קשה מאוד להגיד, אוקיי, אנחנו תמיד...
Free money will do that.
מאז שהמדינה הזאת הוקמה בעצם, היא במשבר, נכון? אנחנו תמיד במצב חירום. ואז השאלה אם זה לא הופך להיות פשוט תמיד.
אני אגיד על זה דבר אחד בלבד. אני אסתפק בדבר אחד. שמסתכלים על משברים לאורך ההיסטוריה, בישראל ובמדינות אחרות, גורם מספר אחד למשבר, הזכרתי את שוודיה הרגע, אבל ישראל, לאורך המון תקופות, כל מדינות בעולם, הגורם מספר אחד למשבר, זה בדיוק הרחבה מופרזת של ההוצאה הציבורית, בצורה שאינה בת קיימה, שאין לה יכולת לקפות מיסים בצורה מספקת לחצות את ההוצאה. אז הרעיון שכדי לצאת ממשבר, צריך לעשות משהו שמוביל למשבר, הוא רעיון מוזר לטעמי.
זהו, הנושא האחרון שהמפלגות מקדישות לו חלק גדול זה שוק העבודה, אז גם פה אם נתחיל עם הרשימה המשותפת, אז הם רוצים קביעת שכר המינימום ל-60% מהשכר הממוצע במשק. אני חייב להזכיר, היה, אני חושב שזה היה ירוחם משל, או מישהו מההסתדרות שדיבר על זה שרוצה ששכר המינימום יהיה זהה לשכר הממוצע במשק. לחשב...
Why not more?
כן, more, עוד יותר טוב.
That makes more sense.
אז זהו, אז הם מדברים על קביעת שכר המינימום ל-60% מהשכר הממוצע, קיצור שבוע עבודה ל-35 שעות ללא קיצוץ בשכר. טוב, כזה אני מסכים. יאללה, הכי טוב, נעבוד פחות, זה.
נכון, שבעלי העסקים המנובלים האלו, שהשקיעו, יזמו, לקחו סיכון, שישלמו לנו גם בלי שאנחנו עושים.
שנעבוד פחות.
למה 35, מה רע ב-10 שעות בשבוע?
תשמע, נעבוד יותר יעיל. הדבר השלישי שהם מדברים זה ביטול ה... ביטול העסקה באמצעות חברות קבלן ומעבר להעסקה ישירה, זאת אומרת להוציא חברות קבלן מחוץ לחוק בעצם.
What does that mean? How do you do that?
לא תוכל לעבוד עם דרך חברת קבלן, אלא היית צריך לעשות העסקה ישירה.
Got it. Interesting.
תשמע, אני אגיד, בוא שני דברים. לגבי שכר המינימום, צריך להבין ששכר מינימום זה לא... זה גישה נורא נאיבית לחשוב שאם מעלים את שכר המינימום זה רק טוב למי שחלש ועובד בשכר מינימום. אז קודם כל בהשוואה בינלאומית, שכר המינימום בישראל ביחס לממוצע כבר גבוה. לא שובר שיאים, אבל מעל הממוצע של ה-OECD. אני לא נגד שכר מינימום, ואני בעד בתקופות של תעסוקה מלאה וצמיחה כלכלית להעלות את שכר המינימום בצורה הדרגתית, לראות שלא עושים נזק. צריך לזכור שככל ששכר המינימום יותר גבוה, חלשים ביותר בחברה, שזה אנשים שלא עובדים ויש להם הכנסה מאוד נמוכה, כמו למשל נכים שחיים על קצבת נכות בלבד, או קשישים שכל מה שיש להם זה קצבת זקנה, האנשים האלו נפגעים. כי כשמעלים את שכר המינימום, זה לא פוגע לאורך זמן ברווחים של המעסיקים, זה מתגלגל לעליית מחירי המוצרים והשירותים. זאת עובדה מה שאני אומר, זה הרבה מחקרתי עד את זה. בשונה מהטענה שזה מיד גורם להבטלה שהיא לא נכונה. כל עוד השכר המינימום הוא סביר, זה גם לא מגדיל הבטלה, או ההגדלה היא מאוד מאוד שולית.
כן, אבל מישהו צריך לשלם על זה.
נכון, מישהו ישלם על זה, והציבור הרחב, הצרכנים, כולל החלשים ביותר, ישלמו על זה. בסדר. לגבי ההעסקה באמצעות חברות קבלן, צריך להבין מאיפה זה הגיע.
Yeah,
ולעשות טיפול שורש בעניין. העניין הוא נורא פשוט. יש בישראל כל כך הרבה חקיקה שנועדה להגן על העובד המסכן בפני המעסיק הרשע והנסלן, שבהרבה מקרים למעסיקים משתלם להעסיק עובדים דרך קבלן, כדי שהם לא יהיו המעסיק הישיר שלו.
כן, תחשוב, אפילו כל ועד בית, לפני שהוא לוקח מישהו שישטוף את המדרגות, צריך לחשוב על זה מכל הכיוונים.
בדיוק. עכשיו, זו דוגמה נפלאה לחקיקה, שבדיוק נועדה לעזור לכאורה לחלשים, והיא דופקת אותם. הנה, עושים המון המון חקיקה שמגנה, בסוף מעסיקים אותם דרך קבלן. הרי למה עושים את זה? לכאורה היית אומר, מה זאת אומרת? הקבלן הזה סתם מישהו שגוזר קופון באמצע הדרך. כדאי למעסיק ולעובד, שניהם משתלם לוותר על הקבלן. אבל לא, לא משתלם. אז רשימה פוליטית, מפלגה שתציע דרך להתמודד עם הסיבות למה יש לנו מעסיקים דרך קבלן. אני אכבד אותם בפניהם את הכובע. אבל סתם חקיקה שאוסרת קוש.
תשמע, אני רוצה להחזיר אותך להצעה שלהם לקיצור שבוע עבודה. אני אגיד לך, למשל, אני יודע שבצרפת, לפחות למגזר הציבורי, הורידו, הם עובדים 4 ימים בשבוע, וצריך להגיד שכשרגולטור עובד יום פחות, זה אולי דווקא טוב למשק ולא רע, אבל הדבר הזה הוא כן נראה, יכול להיות מעניין, כי עוד יום אחד חופשי שאנשים יכולים לצאת לצרוך ואולי באמת יותר משפחה. אמרנו שבסוף אנחנו רוצים להעלות את הרווחה, אז זה משהו שנראה לי יכול, כן אפשר לחשוב עליו. אתה לא חושב?
אני אגיד לך מה, המחשבה שלי היא בכלל לא תפקידו של המחוקק להתערב פה במגזר הפרטי. מגזר ציבורי, אתה יודע, זה חלק מהסכמי השכר של הצערי וחוזים של מסע ומתן קיבוצים, כל המחלות של הוועדים וההסתדרות. אבל במגזר הפרטי, למה בכלל צריך שמישהו יגיד מה זה שבוע עבודה? הרי מותר לעובד לעבוד יותר שעות, אבל פשוט שאז נכנס לחוק, שכר תוספת לפי שעות, שהחוק מגדיר את זה. שזה בכלל דבר נורא מוזר, כן? הרי לא מדובר פה על שכר מינימום. גם עובד שמשלמים לו פי 3-4 משכר המינימום, יכול להיות מצב שגם הוא וגם המעסיק ירצו, המעסיק ירצה שהוא יעבוד עוד שעתיים, העובד ירצה לעבוד עוד שעתיים, הוא מקבל שכר יפה לשעה,
כן.
אבל המחוקק מתערב ואומר, לא, אסור לכם לעשות את העסקה הזאת, אסור לך להעסיק את העובד הזה עוד שעתיים ב-100 שקל, כי כבר זה השכר שאתה משלם לו רגיל, אוקיי? אז עכשיו אתה צריך לשלם לו 150. זאת התערבות באמת אבילית שקשה לראות איך היא מוצדקת. אני בעד, התחלנו עם זה, יש עודף רגולציה, עודף חקיקה, עודף בירוקרטיה, הנטל פה על המעסיקים הוא בלתי נסבל, בסוף כולנו מפסידים מזה, אתה רוצה לשפר את השכר ואת התנאים, את הרווחה של העובדים? תעודד מעסיקים, זו הדרך היחידה לצלוח. אגב, מה שמדהים פה, זה שאתה מסתכל על שוודיה למשל, ושומע איך ארגוני העובדים שם מדברים. הם מדברים בדיוק כמוני. הם אומרים, הדרך לסגצוג ורווחה ושכר גבוה, זה דרך סגצוג ורווחה של הכלכלה. זה פחות רגולציה, פחות מגבלות, שיותר אנשים יזמו, ייצרו מקומות עבודה, ישקיעו, יתחרו על העובדים. ופה הם הולכים בדיוק בכיוון ההפוך.
תראה, פה עוד אפשר למצוא בתחום הזה את העבודה מדברת על העלאת שכר המינימום ל-40 שקל לשעה. אז אני חושב שכן, דיברנו על הבעיות של זה, נכון? של העלאת שכר המינימום. מרץ מדברת על הסבה מקצועית על חשבון המדינה. סבסוד לימודי סיעוד, הוראה, עבודה סוציאלית וחינוך מיוחד, וגם הסמה של כוח העבודה למשרות מועדפות בשירות הציבורי, זאת אומרת, הגדלת השירות הציבורי. אתה רוצה להגיד על זה משהו, או שנמשיך?
אני מציע כן, בגדול אני חושב שיש מקום שהמדינה כן תסייע בתחום של הכשרה מקצועית. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני לא חושב שהכיוון של מרץ הוא הכיוון הנכון, אבל בגדול, בהחלט כן, יש את הוועדה שיושבת במשרד הכלכלה, צביקה אקשטיין, שהוא גם הבוס שלי במרכז הבינתחומי, ראש בית ספר לכלכלה וראש מכון אהרון, עומד בראש הוועדה הזאת, ובהחלט, יש מקום פה, זה כן התערבות נכונה, יש כשלי שוק ויש הצדקה שהמדינה כן תעשה הכשרות מקצועיות, אני חושב שבנימה אופטימית זאת, של הנה מצאתי הסכמה מסוימת ביני ובין מרץ בתחום הכלכלי, אנחנו נסיים כי אני חייב לזוז.
בסדר גמור. בוא נראה רק אם יש, רק עוד דבר אחד שאני חייב את זה, זה באמת הנושא של ימינה, שמדבר על ועדי עובדים, ביטול ההגנות בחוק לוועדים, והגדרת כלים להכרעת ויכוח בין עובדים למעסיק. שזה רציתי
כן,
לשמוע את דעתך.
אני כתבתי על זה, כן, אז mm-hmm. אני אגיד לך, על זה עסקתי לא מעט, mm-hmm. למעשה אפשר למצוא בבלוג שלי שני מאמרים שפרסמתי בזמנו בתחלק עם שני שותפים, אחד שמשווה את זכות השביתה בישראל בהשוואה למדינות המפותחות, ומראה שפה השתגענו לגמרי, חוסר איזון בלתי סביר לחלוטין, אחד שמדבר על נזקי הקביעות בישראל, אין ספק לטעמי בהשוואה בינלאומית, השכל הישר, המחקר הכלכלי, נסחפנו לגמרי פה, יש פה מערכת שנותנת כוח אדיר לעובדים וכוח אפסי למעסיקים, בעיקר שהמעסיק זה המגזר הציבורי, כלומר אנחנו הציבור הרחב, אנחנו חסרי עונים מול הוועדים החזקים, וטוב מאוד קצת להגביל את הכוח שלהם. יש חקיקה פשוט הזויה, זה ששליש יכולים לכפות על הרוב את עמדתם ולכפות התאגדות, דברים הזויים לגמרי.
טוב, פרופסור עומר מואב, תודה רבה.
Wow, thank you.
הקמנו, ונשמח לדבר איתך שוב.
I learned so much. I feel so much smarter now. Okay, then. Well, you know what? I'm happy I learned what matzaim are.
השאלה אם אתה יותר ברור לך עכשיו או שאתה יותר מבולבל עכשיו?
I think I got it. I just need to get a tudat zehut because I don't actually legally have one. But if I could vote, I think I'd know who to vote for.
בגדול אני חושב שאנחנו רואים מפלגות בקצה השמאלי, בגדול שהן בעד להעלות את השירותים החברתיים ואת ההטבות הסוציאליות לצד העלאות מיסוי. מפלגות ימין שיותר מדברות על הפחתת מיסוי והקטנת שירותים ציבוריים, ועוד מפלגה אחת שמדברת על גם להקטין את המיסוי וגם להגדיל את השירותים
החברתיים. Gotcha. And none of it means anything. Basically.
אתה יודע, חובת ההוכחה עליהם.
Life is meaningless. Let's all just...
חברים, כל אחד שיבחר מה נכון לו, אין נכון או לא נכון פה, כמו שאמרנו בהתחלה.
Unless you're dead wrong. In which case...
שיהיה בהצלחה לכולנו.
Good luck, everyone. We'll see you around.
הוקלט באולפני ביזי בשיתוף אודיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל.